ואנחנו נפתח עם שר החקלאות, מי שהיה גם בעבר ראש המוסד, הרבה שנים במערכת הביטחון, השר אבי דיכטר, שלום וערב טוב.
שלום, רק תיקון קל, ראש השבק.
ראש השבק, סליחה, כן. וכמובן חבר קבינט, מדיני, ביטחוני. כשאנחנו מדברים עכשיו על ההחלטות הרות הגורל בסוגיית החטופים, ושומעים על ויכוחים שיוצאים מתוך הקבינט, הרמטכ"ל צועק על ההוא והוא עונה לו ושרים, הוויכוח הוא מה הגישה הנכונה לשחרר את החטופים, או שעל זה אין ויכוח וזה כל מיני ויכוחים מסביב, ואני לא יודע, ניסיון לערב פוליטיקה בעניין.
שמה, אני לא יודע, אני הייתי בקבינט, אני לא בטוח שאנחנו מדברים על אותו קבינט. בסופו של דבר, הדיון בקבינט הוא דיון מאוד ענייני. יכול להיות עמדות סותרות, מנוגדות, תואמות, זה באמת פחות משנה. בסוף יש החלטה, ואיתה יוצאים, משתדלים שההחלטה תהיה ככל שניתן עם תמיכה מרבית של חברי הקבינט, לא תמיד זה קורה. אבל כשההחלטות מתקבלות, בוא נגיד, ברוב די מוחץ, אז הדברים נראים חזק יותר, נחוש יותר. ליעדי המלחמה שנקבעו כבר ב-7 באוקטובר ומתוקפים מדי קבינט, כולל אתמול, השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה, ומיטוט היכולת השלטונית של החמאס בעזה. אלה שני היעדים שנקבעו ולא השתנו לאורך כל התקופה. החזרת החטופים היא מטרת העל, מטרה קדושה בוודאי. אני חושב שכל אחד מבין שהמלחמה לא תיגמר בלי שהחטופים יהיו בבית.
והאם עלינו לחתור לעסקה כדי להביא אותם הביתה, או שעלינו לחתור להכריע את החמאס חזק יותר, מהר יותר, כדי שהם מעצמם יבואו ויאמרו, קחו את החטופים ותעזבו אותנו.
צריך לחתור שהם יגיעו הביתה. התסריט שאתה מתאר, קחו את החטופים ועזבו אותנו, תסריט דמיוני, לא קיים במציאות שאני מכיר ב-52 שנים שלי בביטחון.
אז כלומר ששרים שמשמיעים את התחזית הזו ואומרים רק בכוח ולדבר איתם יותר בכוח, וזה יביא לשחרור החטופים, איך נאמר, נמצאים באיזשהו מקום לא ריאלי?
לא, תראה, א', צריך להתאים את הכלים ואת השיטות לתקופה. העסקה הראשונה יצאה אל הפועל אחרי שהיה לחץ מסיבי מאוד על החמאס. אני לא בטוח שהם הבינו לאן המהלך שלהם ב-7 באוקטובר הולך להוביל אותנו מבחינת המענה. המענה היה הרבה יותר אגרסיבי, בלתי צפוי מבחינתם, קטלני בהרבה מאוד מונחים, ולכן הלכנו לעסקה שמבחינתנו עצרנו את האש ושילמנו מחיר של עצורים, נשים וצעירים עד גיל 19, מחיר שאני לא זוכר שום עסקה ששילמנו עליה או בתוכה מחיר בסדר גודל כזה, נמוך הכוונה בסדר גודל כזה, כדי לקבל בחזרה בלי 81 חטופים, אני זוכר נכון את המספר, פלוס כאלה שהם שחררו ללא קשר לעסקה, או בוא נגיד עם קשר להפסקת האש, ללא קשר למחירים שאנחנו שילמנו מבחינת עצורים. זו הייתה העסקה הראשונה, אגב, היא לא אומרת כלום לגבי העסקה השנייה, ולכן עכשיו צריך להתאים את המתכונת לעסקה שנייה, כדי להחזיר את החטופים הביתה, כמה שיותר חטופים, בוודאי חיים, אבל גם אם חס וחלילה הם מתים. וכפי שאמרתי לך, המלחמה לא נגמרת בהחזרת החטופים.
כן.
אבל היא לא תיגמר בלי החזרת החטופים.
לגמרי. זה היינו הך, אתה יודע, זה שתי מטרות שבאות ביחד, ולא אחת על חשבון השנייה בהכרח. השר דיכטר, אנחנו, אתה יודע, לא שומעים התבטאויות שלך בנושאים פוליטיים, וטוב שכך, בוודאי בזמן מלחמה. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו בתוך שיח פוליטי, שאנחנו התחלנו איזושהי מערכת בחירות עתידית, וכולם מדברים מאותה פוזיציה, והסקרים, ומסיבות העיתונאים, ששוב ושוב עולה השיח הפוליטי, שמאל, ימין. מה עוד צריך לעשות כדי שנפיק איזשהו לקח מהשביעי באוקטובר? משהו.
תיאבי, אתה צודק מאוד. אני אומר לך, אתה כבר באמת שדרן ותיק מאוד ומראיין ותיק מאוד, מנוסה מאוד. ואם יורשה לי גם נבון מאוד.
תודה.
בסופו של דבר, מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, לא קרה לנו מאז הקמת המדינה. ואני אומר לך את זה כאחד שהיה במלחמת יום הכיפורים, כבר לוחם בשלהי השירות הסדיר שלו, ולכן אני מדבר עם פרספקטיבה באמת מאוד מאוד רחבה. במלחמת יום כיפור ההפתעה הייתה קטלנית, אבל היא הייתה, היא באה לביטוי 250 קילומטר מאיתנו בתעלת סואץ, או עשרות קילומטרים ברמת הגולן.
בלי תינוקות בידי החמאס.
ו-300 ומשהו השבועים שהיו לנו, הם היו כולם חיילים. אנחנו פה מדברים על אירוע מפתיע שבו נכבשו יישובים ישראלים ובסיסים צבאיים, ונטבחו ועונו, ושמע, התנהלות בסדר גודל שלא חווינו מאז הקמת המדינה, כן. אל מול ציבור ישראלי, מתינוקות ועד זקנים, גברים, נשים, ישראלים, לא ישראלים, יהודים ולא יהודים, גברים, נשים, צעירים, בוגרים.
כל מי שחי.
שזה, אני אומר, זה, יש בו את מוטיב ההשפלה. עכשיו, מי שמכיר את, את המוטיב הזה, מוטיב ההשפלה, הוא קיים בקבוצה הזו, הוא בכלל קיים באסלאם, אבל הוא קיים מאוד אצל הקבוצה הזו, של החמאס, הג'יהאד האיסלאמי, ארגוני טרור ועוד קבוצות קיצוניות ומטורפות כמו האחים המוסלמים, הוא מוטיב שאנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן לתת לו להישאר ברקע בלי שניצחנו אותו. ניצחנו אותו זה אומר מייצרים הרתעה או משקמים הרתעה. מה שקורה בעזה זה שיקום ההרתעה הישראלית שהיא חשובה גם בעזה אבל לא פחות מזה מול החיזבאללה בלבנון, ומול המיליציות השיעיות בסוריה, ומול איראן, ומול החות'ים בתימן, ומול המחבלים ביהודה ושומרון, ולכן המלחמה בעזה היא כל כך חשובה וכל כך חשוב להיצמד ליעדים שנקבעו מתחילת המלחמה ובעזרת השם עד סופה.
ולכן, אם אני חוזר רגע לסוגיה הפוליטית, אתה אומר באמת כנראה שלא הפנמנו.
אני אומר לך, אני באמת צר לי על אנשים שלא מסוגלים לנהל מלחמה בלי פוליטיקה, מפני שאלה אנשים שמנהלים פוליטיקה בלי להבין במלחמות. כשאתה נמצא במלחמה, אתה חייב את כל האנרגיות הלאומיות שלך, והאנרגיות האישיות שלך, והיכולת לשלוח חיילים, לוחמים, אנשי ביטחון, שוטרים, לשלוח אותם למשימות חייבת להיות יכולת נטולת כל פוליטיקה. ואני אומר לך, גם כאחד שהיה לוחם, וגם כאחד ששלח לוחמים, מי שלא מבין את זה פשוט עושה טעות, כשהוא מערבב אפילו קמצוץ של פוליטיקה בתוך הסלט הזה שנקרא ביטחון. ולכן צריך לשחרר את כל הדברים האלה שנקראים פוליטיקה, מקשר כלשהו אל משימות ביטחון, שיקולי ביטחון, אסור בשום פנים ואופן שאיזשהו לוחם בקצה ברפיח או בגבול לבנון יחשוב שהפקודה שהוא מקבל היא קשורה באיזושהי צורה לפוליטיקה כלשהי. ולכן אני אפילו לא מתכוון לעסוק בזה.
כן, תודה, הלוואי ורוב
הלוואי לפחות בעיתונות.
רוב השרים היו מדברים כמוך, אבל הסקרים מתדלקים את המערכת, הבחירות מתדלקות, ויש כאלה שכבר הקימו ועדת חקירה עם בית דין שדה, וכבר מבקשים את העדויות כאן ועכשיו ולתלות הנשמים בכיכר העיר, אבל טוב, זה המציאות, אנחנו לא יכולים לשלוט בהכל. אני רוצה לדבר רגע על החקלאות. אתה שר החקלאות ונפל עליך עיתוי כל כך קשה, מכל זווית אפשרית, כי עכשיו גם החקלאות, גם הקטיף קשה, גם עובדים זרים נעלמו, כמה שמנסים להביא עוד זה עדיין לא מספיק, הגענו גם לעונת הקטיף, אנשים עבדו חצי שנה קשה כדי להרוויח משהו, וזה נפל עליהם בדיוק בעיתוי הזה. נוסף להכל, הרבה חקלאים נמצאים במילואים. איך מתכללים את כל הדבר הזה?
קודם כל אני אומר לך, אם יש עם אופטימי זה החקלאים. אני איש אופטימי ביסודי, ועדיין מופתע מהאופטימיות של חקלאים. תראה, אני סתם לוקח כדוגמה את הרפתות לאורך עוטף עזה. ביום הראשון נפגעו כל הרפתות והודיעו לי שתהיה בעיה מאוד קשה של חלב. זה כמעט 8% מהחלב בישראל ונערכנו לייבא חלב. בסופו של דבר שר האוצר ואני סיכמנו שנייבא חלב לפרק זמן של 3 חודשים. ואז מדי יום התחילה לטפטף אליי עוד הודעה ועוד הודעה על פתיחת עוד רפת ועוד מכון חליבה, ובסופו של דבר פרט לרפת אחת בכיסופים שבאמת נפגע קשה ואי אפשר היה להקים אותה מחדש, לצערי גם נהל הרפת נהרג כשהוא בא להחליט הפרות ממחבלים, ואז כל הרפתות בעצם חזרו לתפקד, לא ב-100% מהיכולות שלהם, ב-70% מהיכולות שלהם, פתחנו את מכסות החלב בכל הארץ, והנה יש חלב, והיבוא שפתחנו אותו הביא נתח חסר משמעות בכלל משוק החלב בישראל, וזו דוגמה אחת לאופטימיות של חקלאים בישראל. עכשיו תראה, המכה בשבעה באוקטובר הייתה מכה קשה מאוד, כי מתוך ה-30,000 עובדים תאילנדים בעיקרם, עזבו את העבודה כולם בשלב הראשון, 20,000 עובדים פלסטינים מיהודה ושומרון שעובדים בתוך ישראל לא הורשו להגיע לעבודה, אז הנה ביום אחד ירדו 50,000 עובדים שעובדים בחקלאות בישראל. מול זה ועם זה היינו צריכים להתארגן, וזה נכון שלאט לאט התחיל להיבנות נושא המתנדבים, שהוא נושא חשוב באמת עם הרבה מאוד משמעויות, הרבה מעבר לחקלאות, אבל גם החקלאים אמרו, זה נכון, זה חשוב, זה טוב, אבל זה לא הפתרון, זה פלסטר לאדם שנקטעה ידו. כן. ולכן צריך לחפש פתרונות במקומות אחרים, ולזה הלכנו, ופה אנחנו מושקעים עמוק מאוד. אנחנו כרגע מנסים להביא מכמה מדינות, התאילנדים לשמחתי נשארו כאן בארץ בסדר גודל של 20,000 מתוך ה-30,000, 10,000 עזבו כעבור חודש ימים, או בתוך חודש ימים מתחילת המלחמה. מתחילים לטפטף במספרים קטנים, אבל כבר עברנו את ה-2,000 עובדים זרים שהגיעו, ואנחנו מקווים גם בהסדרים שעשינו G2G, זאת אומרת ממשלה מול ממשלה במקרה אחד או שניים, וכל השאר זה business to business, B2B, מה שנקרא, עם לשכות פרטיות, שמצליחים להביא עדיין לא במספרים גדולים, אבל במספרים שאני מקווה שיבשרו לנו על כיוונים טובים יותר. הפלסטינים נכון לעכשיו לא מגיעים לעבוד בחקלאות על פי החלטת קבינט, או לא מגיעים בגלל שאין החלטה קבינט שיגיעו, ולכן אנחנו מחפשים בכל דרך שהיא. יצאנו עם תמריצים לישראלים, פה אני חייב להודות קצת נחלנו אכזבה, כי קבענו באמת מסגרת מאוד נדיבה.
3,000 שקלים, כן.
לא, המסגרת היא מאוד נדיבה, היא מסגרת שבשלושה חודשים אתה מקבל 20,000 שקל מהביטוח הלאומי באזורים שפונו, קרי בעוטף עזה או בגבול הלבנון, אתה מקבל 20,000 שקל עוד לפני שראית שקל אחד מהמעסיק שלך. אני לא זוכר תמריץ כזה, זקני הביטוח הלאומי לא זוכרים תמריץ כזה.
ועדיין זה לא...
באיזושהי תקופה.
אנשים לא עמדו בתור, כן.
ונרשמו 30,000 ישראלים לתוכנית הזו, ומתוך ה-30,000 הגענו לנכון להיום, כמה שבועות בתוך הסיפור הזה, 200 עובדים בפועל. זאת אומרת, המספר הוא קטן, הוא נמוך, הוא די מתסכל. אז יכול להיות שלוקח זמן המראה ארוך יותר לישראלים,
ייקח את הזמן
של זה.
אבל
ברור לנו לחלוטין, לא מפה תבוא הישועה. כנראה שבחקלאות נצטרך להמשיך ולעבוד עם עובדים זרים, וזה בסדר גמור.
כן.
אנחנו רוצים להתארגן לזה. אני אומר לך, כאסטרטגיה של משרד החקלאות, שאני קבעתי אותה בתחילת דרכי, אנחנו רוצים שיעשו חקלאות לפי הצורך החקלאי, יביאו עובדים זרים, ולא יעשו חקלאות לפי מכסת העובדים הזרים. לכן הגדלנו ממש חודשיים לפני שפרצה המלחמה, הגדלנו את העובדים הזרים ב-9,000, שזה כמעט 33% יותר ממה שהיה קודם לכן, לשבור את תקרת הזכוכית הזו, את האגדות האורבניות שכאילו עובד זר לוקח מקום עבודה של ישראלי. אין בזה שום חיבור לאמת או למציאות שאנחנו מכירים. ואנחנו נגיע לשם בעזרת השם במספרים גדולים יותר. לוקח קצת זמן, מדינות קצת נזהרות מלשלוח עובדים לישראל בגלל המצב הביטחוני, אבל אנחנו רואים שזה מתחיל לאט לאט להיפתח.
טוב, אז ככה ממש לסיום, עם הפנים קדימה, מלחמה ארוכה עוד צפויה לנו. ראש הממשלה כבר דיבר מספר פעמים על היום שאחרי, שליטה ביטחונית ישראלית, לא רשות פלסטינית, כמובן לא חמאס, שהוא כל אישות אזרחית אחרת שתנהל שם את קטע אזרחי, והפאזל החסר, אתה יודע, החלק היחיד, ואולי זה הניסיון שלך, וזה תחום המודיעין, כי ברגע שתהיה לנו שם שליטה ביטחונית, יחזור משם מודיעין, כי אנחנו מגלים עד כמה לא ראינו, לא ידענו, לא שמענו, מנהרות ענק שנחפרו, התארגנויות, אמונים, ולא ראינו כלום. אז זה תלוי, זה הבא התליה, נחזור לשם פיזית לשליטה ביטחונית, יבוא גם המודיעין?
לא, אין ספק. אתה יכול לראות את ההבדל בין יהודה ושומרון לבין עזה, מבחינת המודיעין, באותה תקופה. אתה רואה היום מבצעים שמבצעים בג'נין, שכם ובאזורים אחרים ביהודה ושומרון, היכולת המודיעינית שם לספק מודיעין אינטימי בזמן אמת, מאפשר לבצע מעצרים מדויקים, זה ללא ספק נובע מהעובדה שאתה נמצא עם חיישנים מודיעינים הרבה יותר טובים, גם סיגינטים, מודיעין אלקטרוני, וגם יומינטים, שזה בני אדם. היקף החקירות משם הוא הרבה יותר גדול, דבר שמספק הרבה מאוד מודיעין. והנה דוגמה, רק ממאות רבות של מחבלים שנעצרו לחקירה, בניגוד לאגדה, עוד אגדה אורבנית, שמחבלים נלחמים עד הכדור האחרון. לא, מסתבר שהם יודעים להרים ידיים יפה מאוד, והם נמצאים במאותיהם במתקני החקירות, נותנים מידע שערכו לא יסולה בפז מבחינת הכוחות שפועלים היום ברצועה, ועל בסיס המודיעין הזה עושים סיכולים רבים מאוד, גם של אנשים, גם של תשתיות, וזו דוגמה טובה איך כשאתה בשליטה ביטחונית, אתה גם מגדיל את המודיעין. צריך להבין, כל מי שזוכר את רצועת עזה, עד 7 באוקטובר, שישכח מזה, עזה תראה אחרת. המלחמה הזו לא תיגמר כשלחמאס יש יכולת צבאית,
כן.
או לג'יהאד האיסלאמי יש יכולת צבאית, עזה תראה אחרת, לא רק בכלל התצורה והמבנים שנהרסו והרחובות שנראים היום כ...
אולי הגדרת המלחמה צריכה להיות בצורה הרבה יותר פשוטה, נגיע ליום שבו נפסיק לבנות ממדים בעוטף עזה.
אני הייתי אומר ככה, האמירה הזו היא בסדר גמור מבחינת מטאפורה, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים מאיפה ומתי יבואו האיומים ובאיזו עוצמה.
כן, לא, ברור, ברור.
אנחנו היום הולכים את פרי הבאושים שלא יצאנו מוקדם יותר עם הנחיות או הנחנו, התננו אישור לבניין בזה שיש לו ממד. פעם זה היה מקלטים, אחרי זה היה ממדים. אני חושב שטוב שנהיה
בשכונה
שאנחנו חיים בה,
אי אפשר
לדעת. טוב שיהיה מטבח וממד. אלה שני דברים במם שתמיד טוב שיהיו בבית.
שר החקלאות, לשעבר ראש השב"כ, אבי דיכטר, חבר הקבינט, תודה על השיחה כאן, שיהיו ימים טובים ושקטים בעזרת השם.
ימים טובים, בשורות טובות.
אמן, להתראות, תודה.